שלום, אתם על יומן הצפייה של הכתר, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחרי העונה השישית והאחרונה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס. אני מאיה סלע, איתי אלעד ברנוי, שלום אלעד.
שלום מאיה, כל פרק בהסקט מוקדש לפרק של העונה, אותו אנחנו מפרקים לגורמים ומנתחים לעומק. אם עדיין לא צפיתם בפרק התשיעי, זה הזמן, אנחנו הולכים לעשות ספוילרים. והנה ספוילר, יש לנו היום פרק חגיגי מאיה, זה הפרק, כמעט פרק אחרון, ואנחנו נארח פה את טל לוין, אבל קודם בואי נדבר רגע על הפרק עצמו.
טוב. אז לפרק התשיעי קוראים רחוב הופ, והוא עוסק בחגיגות היובל למלכותה של המלכה, בהתקרבות בין וויליאם, המלך העתידי, לקייט. סוף סוף המגושם הזה מצליח להתקרב אליה. ובחקירת מותה של הנסיכה דיאנה, כבר אין ברירה, הרבה מהבריטים מאמינים בתיאוריית הקונספירציה שמפיץ מוחמד אל-פייד, ומפיצים גם העיתונים, הם עוזרים. הם חייבים כבר לחקור שם מה באמת קרה בתאונה הזאת, והפרק הזה נפתח בראיון טלוויזיוני שנותן מוחמד אל-פייד, והוא ללא ספק מוריד את הכפפות.
It was murder. Slaughter.
Committed by whom?
The Dracula British Royal Family. These people are gangsters.
זה היה רצח, שחיטה, שבוצעה על ידי משפחת דרקולה המלכותית הבריטית. האנשים האלה פושעים, טרוריסטים. כשהם גילו שהנסיכה דיאנה בהיריון ונושאת ברחמה ילד מוסלמי, הם הרגו אותה.
עכשיו תגיד מה אתה באמת חושב, אבל.
כאילו, זה לא יאמן. הוא הלך עד הסוף עם הדבר הזה. בוא נשמע קטע מראיון עם מוחמד אל-פייד האמיתי, מתוך 60 Minutes. בוא נשמע מה הוא באמת אמר.
You believe there was a conspiracy to kill Dodi?
They've been murdered. Dodi and Diana been murdered, definitely. I am the father who knows everything, who follow up everything, who see things. Because I am the one who been hit by the tragedy.
Who would want them dead? And why would anyone want to kill them, Dodi and Diana?
Because they still don't accept that Dodi, my son, an Egyptian, a Muslim, can be the stepfather of the future king, right?
טוב, הם לא הגזימו אותו, כלומר, הוא ממש נשמע ככה.
כן, אבל הוא לא אמר משפחת דרקולה המלכותית.
הוא אמר את זה רק לא בהקלטה. אבל הוא כן, הוא לא בחייל במילים, כן?
לא, הוא גם יש בו איזה דרמה כזאת, דרמה המצרית הזאת, של להגיד, I am the father, זה נוגע ללבי, אני חייבת להגיד לך, זה עובד עליי מאוד.
I am the father, וגם לכן אני יודע.
אני האבא.
ולכן אני יודע מה קרה, אני מרגיש את זה. הוא, צריך לומר, הוא קרא לפיליפ נאצי, כלומר, קצת, מה יותר מזה, הוא קרא לנסיך פיליפ נאצי. טוב, בכל מקרה, התיאוריות המוטרפות שלו מקבלות הרבה הדהוד. המלכה מקבלת דיווח על אחוזי התמיכה בתיאוריות האלה. לפי אחד הסקרים, 78% מהבריטים מאמינים שקיים חשד לפלילים בתאונה, 89% חושבים שיכול להיות שזה היה רצח. כלומר, 89% מתוך ה-78%.
כן.
אז באמת נפתחת חקירה בעניין הזה. החקירה כמובן מטלטלת את עולמם של צ'ארלס, של וויליאם, של הארי. הם נאלצים לענות על שאלות מצד החוקרים, חשדות שעלו גם מצד הנסיכה דיאנה, על זה שבעצם מנסים לפגוע בה. עכשיו, גם אם ברור שפיליפ לא שלח אף אחד לרצוח את הנסיכה דיאנה ודודי אל-פייד, גם אם ברור שמוחמד אל-פייד הוזה את כל העניין הזה של ההיריון של דיאנה, שהוא אומר, החשדות של דיאנה שעוקבים אחריה, שמאיימים על הקרובים לה, זה לא חשדות מופרכים, כלומר, הקרו דברים, שמעתי איך צוטטו לה לשיחות, זה לא נשמע כזה מופרך.
נכון. זה יכול להיות תחילת תקופת הקונספירציות שאנחנו, עכשיו אנחנו שוחים בהן היטב, נכון? יש לנו הרבה קונספירציות בהרבה עניינים, בטח בעניינים שלנו פה, של השבעה באוקטובר. אז אתה יודע, אחרי ה-90s, שהיה תקופה כל כך תאורה שלא היה לנו בה שום קונספירציה, אבל היו אירועים טלוויזיונים.
זה הקונספירציה הכי גדולה, שה-90s היו טובים.
היה כיף ב-90s.
היה את אוג'יי ב-90s, וה-90s הם אלה, הם אשמים ב-9-11 בעצם, כלומר, כל ההכנה ל-9-11, ומשם הגענו למצב הזה.
תראה איך אתה מאשים אותנו ב-9-11, אין לך בושה, אתה באמת לא מתבייש, אבל בסדר, היה קונספירציות, ופה גם, אני חייבת להגיד, קונספירציה נוחה, נוח להאמין בה, אנחנו הרי, אתם לא מצפים שנאמין לממסד, אז אנחנו רוצים לחקור, אם יש תאונה, אני גם הייתי רוצה לחקור מה באמת קרה. אני גם לא הייתי קונה בקלות את העובדה שסתם פשוט היה נהג שיקור במקרה. נהג שיקור, אתם מיליארדרים, אין לכם את כל מה שצריך כדי להביא את האנשים האלה מנקודה א' לב' בשלום. מה יש לכם? מה עובר עליכם?
תחשבי מה היה קורה אם היה טוויטר בזמן התאונה של דיאנה. וואו, זה היה, אתה יודעת, כל אחד היה שם מעלה תמונה, מי זה הבן אדם הזה עם הכובע, כל
נכון.
התקופה הזאת שאנחנו חיים בזה, כאילו, אני מרגיש ששנת 2002 זה שנייה אחרי 9-11, זה היה המצע לתקופה המוטרפת הזאת שבה כל דבר מוטל בספק.
נכון. שם המציאו את אנשי הלטה. בכל אופן, במקביל, המלכה מתכוננת לחגיגות הג'ובילי שלה, והיא חוששת שהיא לא מספיק פופולרית. היא מפחדת שאנשים לא יבואו להריע לה במרפסת, או שיותר גרוע מזה יבואו ויצעקו לבוז, הקיץ של אביה.
I keep telling them the timing is not right. At this moment, people don't want to celebrate me. They're sick of me, quite frankly. Better not to provoke them with any grand displays. But the list went on and on.
כרגע אנשים לא רוצים לחגוג לי. האמת שנמאס להם ממני. עדיף לא להתגרות בהם במופעים גדולים. היא לא רוצה שיהיה, היא מפחדת מזה, שזה מאוד מאוד מוזר. שים לב שהיא מדברת ככה כשהיא יושבת ליד מיטת אמה, המלכה האם, שעוד חיה אבל עוד מעט תמות. והמלכה יודעת את זה, ומציגים פה מין סצנה כזאת שבה המלכה מרגישה מאוד מאוד לבד, והיא לא רוצה שאמא שלה תעזוב אותה. אמא שלה בת 101, אגב, אני חייבת לומר. היא כמעט בוכה אפילו, זאת אומרת, תמיד העיניים שלה, היא אף פעם לא באמת בוכה, לא ראינו את המלכה ממש ממש בוכה, אבל העיניים שלה נהיות מימיות כאלה ונרטבות, הם מקפידים על סטיף אפלים.
אני רוצה להגיד שיש משהו פריבילגי נורא, אני יודע שזה מצחיק לקרוא למלכה פריבילגית, כן? אבל אני רוצה להעיר את תשומת הלב על זה שאמא שלך בת 101, את מוכנה לשחרר אותה? באמת? מה זה הדבר הזה? אוי, אני אשאר לבד, תתבגרי, הורים מתים, מה זה הדבר הזה? את כבר, את בעצמך כעוד שנייה, מה זה?
את כבר בעצמך בת 70 ומשהו, ואת מלכה.
ואת רוצה את אמא שלך, באמת, תחשבי, יש אנשים ש... יש אנשים שמתייתמים מגיל צעיר, אליזבת, תשחררי, אם את שומעת אותנו. בכל מקרה, מאיה, אמרת סטיף אפר ליפ, מי שלא שומרים על סטיף אפר ליפ הם וויליאם וקייט, מערכת היחסים שלהם מגיעה לשיא, השיא הזה הוא נשיקה, אבל היא מגיעה לשיא בתצוגת אופנה באוניברסיטה שבה קייט משתתפת. תצוגת האופנה הזו התקיימה ב-26 במרץ 2002, 8 חודשים לפני שהשיר In This World של מובי שמתנגן ברקע יצא, בסדר, 4 ימים לפני שהמלכה מתה, למרות שבפרק הם סידרו את זה ככה, ששומר הראש של וויליאם יפריע לו להתנשק עם קייט, בגלל הבשורה הנוראה. מאוד הצחיק אותי שהוא לא אומר לו סבתא שלך מתה, אלא הוא אומר לו, אדוני, מבצע גשר תי, אני כל כך מצטער. כאילו המילים גשר תי הן שוברות את הלב.
לא, והוא גם ישר יודע על מה מדובר, כאילו, וויליאם, מה?
כאילו גם, אתה יודע, מבצע גשר תי, אני כל כך מצטער על סבתא שלך, משהו, לא. מבצע גשר תי, אני מצטער.
רצו להראות לנו שוויליאם הוא אדם צעיר, שמבין כבר את המחויבות שלו, והוא יכול לעמוד פה ולהתנשק עם בחורה, על אף שהוא סתם בחור שמנשק בחורה, עדיין כשיש מבצע גשר תה, הוא מפסיק להתנשק.
טוב, אז הסמלה הנועזת והמחרידה שקייט לובשת בסדרה, היא שחזור די מדויק של הסמלה המקורית שהיא לבשה בתצוגת האופנה. זו הסמלה שעל פי האגדה גרמה לוויליאם להתאהב בקייט. ברור שעין לאופנה אין לבחור. על פי ווג הבריטי, הסמלה עלתה לקייט כ-30 פאונד, ונמכרה ב-2011 במשהו כמו 100,000 פאונד.
למי? למי? אני רוצה לדעת מי
אומלל?
מי האומלל, האידיוט שקנה.
האמת שלא נעים לי להגיד, אבל זה בטח איזה סוטה, נכון?
כן, אני חייבים לדעת מה זה צריך להיות. טוב, אז יש לנו מבנה כזה שכולו בסוף חוזר לוויליאם, חקירת התאונה של דיאנה, היחסים שלו עם קייט, שסוף סוף מתחילים לקרות, והג'ובילי של המלכה, שהיא חוששת מחוסר פופולריות ומנסה לגייס אותו הפופולרי שיעמוד לידה. הכל מתקבץ אליו, הדמות הזאת של המלך העתידי.
מי שלא מצליח לקחת חלק במבנה הזה, הוא הרי. הוא אומר לוויליאם שהוא מבין בדיוק את אמא שלו, את דיאנה, כי הוא עובר אותו דבר שהיא עברה מהעיתונות. וויליאם לא משתגע מהשוואה.
Don't ever do that.
What?
Compare yourself to her. It's not remotely the same.
אף פעם אל תעשה את זה, אל תשווה את עצמך אליה, זה ממש לא אותו דבר. לא? מה שהיא עברה היה גרוע הרבה יותר, ואני מבין, לא קל כשאין לך אחריות ויש לך יותר מדי חופש. אבל אל תחשוב שלא הייתי נהנה מחופש לפעמים מהצורך להתנהג כדמות ההגיונית, היציבה.
טוב, אז אנחנו גם רואים איך וויליאם לוקח על עצמו את האחריות, ולמרות שהמלכה משחררת אותו מחגיגות הג'ובילי, הוא יבוא כדי להיות לצידה, הוא בכל זאת המלך העתידי, והאצילות מחייבת, ובנאום הזה שלו להרי, זה בהחלט, בעצם הוא, יש כאן מין נאום כזה שמסביר את הסיטואציה, את הרי, למה הוא עשה את מה שהוא יעשה בעוד כמה וכמה שנים, כאילו. ולמה וויליאם עשה את מה שהוא עשה גם? זאת אומרת, disowned him, איך אומרים את זה?
התכחש אליו.
התכחש אליו. פיחחתי את העברית שלי פתאום, מרוב שאני בבריטניה.
בפרק גם עומדת לדיון מהי האפשרות שהמלכה אולי תפרוש ותיתן לוויליאם למלוך במקומה ולדלג על צ'ארלס בדרך. זו אפשרות שממש נידונה ברצינות. אפילו פה בהסקט, ברוריה אבידן בריר אמרה לפני שנתיים שלדעתה זו אופציה יותר רגיונית מאשר שצ'ארלס יהיה המלך. הרבה אנשים חשבו שזה רעיון טוב. יש איזה משהו בקריזמה השקטה של וויליאם לעומת הנבחיות הזאת של צ'ארלס, שאיכשהו יותר דומה למלכה.
כן, אבל זה לא שעשועון פה שאנחנו כוכב נולד שבוחרים. יש סדר בדברים, וצ'ארלס מלך.
זה, יש איזה באמת עניין עם האווירה הזאת, סליחה שאנחנו שוב חוזרים לסליחה דיאנה, אבל שהכל מרגיש כמו איזה מין תוכנית ריאליטי כזאת, נכון? באמת, לפי הצבעת הקהל, תשלחו אס-אמס ותגידו מי לדעתכם ראוי להיות המלך.
אז אנחנו לא שואלים אתכם, צ'ארלס הוא הבא בתור, והוא יהיה המלך, ובהצלחה לכל הצדדים. טוב, אלעד, אז לכבוד הפרק הלפני האחרון, בעונה ובסדרה, וביומן הצפייה, זה הכי חשוב, הזמנו אורחת להתחיל לסכם יחד איתנו את הסדרה, הזמנו את טל לוין, מנהלת הקריאיטיב של וויינט, וחוקרת עצמאית של בית המלוכה הבריטי, שלום טל לוין.
שלום חברים, תודה על ההזמנה.
תודה שהסכמת לבוא. מה דעתך הכללית עכשיו על הגרסה של הכתר למאורעות בית המלוכה? בוא נתחיל בעונה קודם כל, העונה האחרונה. מה חשבת עליה?
תראי, אני מודה שמכל העונות של הכתר הכי פחות חיברתי אותה, למרות שבאופן אירוני הכי הייתי אמורה לחבב אותה, כי היא בעצם כבר עוסקת באירועים שאני מה שנקרא עוד כבר בחיי, או עוד בחיי.
כן.
יכולתי גם לראות אותם כצופה בחדשות, וגם העניין שלי בבית המלוכה הבריטי התחיל מצפייה כזאת, אז יש משהו מאוד נחמד בלמתוח את הקווים בין מה שקרה לבין איך שהסדרה מציגה את זה, אבל אני מודה שגם הפרק שאנחנו מדברים עליו, ובאופן כללי העונה הספציפית הזאת הייתה טיפה רכילותית מדי לטעמי, וגם, ובטח תכף נדבר על זה, מאוד אנכרוניסטית, זאת אומרת, מאוד נעשתה לאור ידיעות של מה הולך לקרות בעתיד, ידיעות על המוות של המלכה, גם ידיעה על מערכת היחסים בין וויליאם לקייט, הם לא מתחתנים בפרק הזה, אבל הם מייט אז וול היו מתחתנים, זאת אומרת, הפרק עשה הכל בשביל להסביר לנו ש... שזה כבר דן דיל, ולשם זה הולך.
כן, הוא אומר לה שהוא לא יכול לדמיין, הוא עוד משתגע, הוא לא יכול לדמיין את החיים שלו בלעדיה.
וזה נראה לנו מזויף, לא? זה היה נראה לי נורא מזויף, שהם לא הצליחו להעמיד פה את יחסים, שאת אומרת, אני מבינה מה קרה שם, או משהו כזה.
כל הבילדאפ של היחסים הזה הוא מאוד מעולץ, ומאוד מלאכותי, ומאוד באמת נצבע כבר מתוך ידיעה לאחור, בעוד שאנחנו כן יודעים בפועל, שוב, גם מדיווחים של הזוג הצעיר ושעתו בעצמם, זה באמת התחיל כרומן של שני סטודנטים באוניברסיטה, שהיו חברים טובים, והפכו להיות בני זוג, ולא היה לזה הילה כל כך, כל כך משמעותית בתחילת הדרך, הם גם נפרדים באיזשהו שלב, ואחר כך חוזרים, וזה לא... זה לא מתואר בשום שלב כאיזה רומן עם דרמות רומנטיות נורא נורא גדולות. אגב, להבדיל מה... בדרמת הרומן של הארי ומייגן, שמתוארת גם על ידיהם כמשהו הרבה יותר דרמטי, הם עשו שני דייטים, ואז נסו לאפריקה לחודש לבד.
טוב, הם שני דרמה קווין.
שני בילטיז.
בדיוק. אז הם לא דרמה קווין, הם שני אנשים מאוד מכונסים, ומאוד לא, כאילו לא מוחצנים.
אבל כן, למשל, היה פה את העניין הזה של וויליאם, שנורא רוצה אותה, אבל הוא כל כולו מין מבוכה כזאת ומגושמות. אבל אני זוכרת מזמן אמיתי שהעיתונות הבריטית הייתה צוחקת עליה וקוראת לה וייטי קייטי, כי הוא כאילו לא מציע לה נישואים.
בגלל זה אני אומרת שזה מרגיש מאוד מלאכותי, זה גם אנחנו באמת יודעים שזה לא, גם הוא בעצמו לא היה סגור, גם היו לו עוד שלל בחורות לפניה שמוזכרות באיזה...
בדמות אחת, ומגולמות בדמות לולה, כן.
גם קטנה, וכאילו בחרו את השחקנית הכי מכוערת. בסוכנות השחקנים, להבין מה...
גם מאופרת לא טוב, כן.
מאופרת לא טוב, לבושה לא טוב, נראית כמו פרחה, כאילו זה... באמת עשו את הכל כדי להראות שקייטי, ה-chosen one, וגם המציאו כאילו הדבר הזה הוא מכתוב, הוא כתוב בכוכבים.
נכון.
מהרגע הראשון שלו, וגם הסיום הזה עם זה שהמלכה נותנת את התמונה, המלכה נותנת להם תמונה שלה ושל פיליפ לדירה החדשה שלהם, מהתקופה שהם היו ביחד במלטה, כמו אמרה, הנה, כך אנחנו, כך אתם, ודיברת על זה שהיא שוקלת לדלג דור, היא לא שוקלת, לפי הפרק הזה, דלגה על הדוח.
נכון.
הלאה, כאילו, כן.
היא מזמינה את וויליאם בעצם למרפסת, בג'ובילי, כדי שיעמוד לידה, והוא פופולרי, והיא לא, היא מפחדת שאף אחד לא יבוא.
כן, לגמרי. וגם שם אני חושבת יש כל הזמן הרהובים בתוך הפרק בין הסיפורים המאוד קטנים ומשפחתיים של סבתא ונכד, של שני מאוהבים, של אבא ובן, לבין הגורל הגדול שעוטף את הדבר הזה.
כן.
וכאילו יש הקבלה בעיניי שכמו שהוא בוחר את קייט, הוא בוחר את השלטון, בסדר? כמו שהוא היה איתה, הוא בעצם משרתן של שתי נשים, של קייט, והוא ככה יוצא מהבית שלה ישירות למרפסת, והולך כזה לשרת את תפקידו וגורלו, ולא סתם הקפיצה הזאת נעשית, כי הוא באמת, זה מה שהוא צריך בשביל החיים שלו, את קייט מצד אחד ואת הקטר מצד שני. אנחנו כן יודעים שהוא בעצמו קצת נרתע מהדבר הזה והיה מבויש, ולקח לו זמן לגדול לתוך התפקיד. אני גם מרגישה שבאמת בהקשר הזה של המרפסת, בפרק הזה, כאילו המלכה מוצגת כמעט לראשונה בסדרה בצורה מאוד מאוד חסרת ביטחון.
נכון.
היא כאילו מין איזה טינג'רית כזאת שלא יודעת אם יבואו ליום הולדת שלה.
נכון.
זה הרגיש לי גם טיפה מוגזם, כאילו אני בספק אם מתנהל שיח בלינגו הזה בתוך בית המלוכה.
טל, מה את חושבת שדיאנה עשתה לסדרה? אנחנו פה ביומן הצפייה, אפשר לומר, לא השתגענו על קו העלילה הזה, הרגשנו שזה קצת שאב לתוכו הכל. איך את חושבת שהם התמודדו עם הדבר הזה?
אני חושבת שבגלל שדיאנה הייתה המוקד העניין הכי גדול הרבה מאוד זמן של בית המלוכה הבריטי, אז לא הייתה ברירה אלא לעסוק בזה בצורה כל כך אינטנסיבית, והיא גם כל כך שנויה במחלוקת שאני חושבת או היחס אליה היה כל כך שנוי במחלוקת שאני חושבת הם ניסו קצת לרכוב על הדבר הזה כדי בעצמם לעורר שיח סביב הסדרה. אני חושבת שבאמת בפועל הדברים כנראה היו הרבה פחות דרמטיים. כמו שאגב לדעתי נאמר בפרק הזה סביב החקירה של המוות שלה. בסוף זה היה נהג שיקור
כן.
שעלה על ההגה. ואני חושבת שבמקרה של דיאנה בהמון מקרים זה בסוף היה מין נהג שיקור כזה שעשה איזו תנועה לא נכונה. בכל מה שקשור אליה. אבל היא כן עשתה שינוי מאוד גדול ביחס התקשורתי לבית המלוכה, ובהקשר הזה אני יכולה להבין למה עניין כל כך הרבה להתעסק בה מבחינה דרמטית.
מה את חושבת על הרי, על האופן שבו הם בפרקים האחרונים מראים לנו אותו? את חושבת שהוא מוצג בתור נבל?
כן. התשובה הקצרה היא כן, והתשובה הארוכה היא כן מאוד. אני שוב חוזרת לזה שאני חושבת שבטח נגיד שניים, שלושה פרקים האחרונים של העונה, כבר נכתבו וצולמו מתוך הידע של מה התפקיד שהדמויות האלה תופסות עכשיו בתודעה שלנו, ואני חושבת שהרי נהפך לאט לאט לנבל, והם כאילו עוד מנסים לעשות איתו חסד ולהראות שהוא קצת מסכן ומבולבל, אבל האמת שזו דמות מאוד מלאגת ומאוד לא מעוררת אהדה.
אבל בזמן אמיתי טל אנחנו חיבבנו אותו כשהוא היה צעיר, לא?
כן, בגלל זה אני חושבת שהם לא עושים איתו חסד. כן. כי אני חושבת שכשהוא היה צעיר, הציבור כן נתן לו בכל זאת the benefit of the doubt.
כן, מאוד חמוד. האמת שזה מתחבר למה שאת אומרת טל, על זה שזה אנכרוניסטי, זה לאור הדברים שאנחנו כבר יודעים, ככה בוחרים לייצג את הדמויות.
כן, וברור לנו שוויליאם מסומן להיות זה שיגדל להיות מלך, והוא וקייט הם בעצם, הם הממשיכים האמיתיים של אליזבת ופיליפ, לא צ'רלס וקמילה, אני רוצה לעשות ספוילרים לפרקים הבאים מה שנקרא, אבל שהיה צריך לעבוד מאוד קשה כדי שיאשרו את החתונה שלהם, בעוד פה המלכה נותנת כאילו אישור ככה למפרע על הבחורה הזאת שהיא בחיים שלה לא הכירה, וההורים שלה אוכלים ארוחת צהריים במטבח.
נכון.
עם הצוות, עם המשרתים.
כן, איזה מין קארט בלנש כזה, שהיא מקבלת ישר, והוא מקבל למערכת יחסים הזאת. אני לא בטוחה שזה בפועל היה כזה שייט חלק בעניין הזה.
אז מה, הם מנסים להתחנף בעצם? התסריטאים האלה, מה הסיפור?
אני חושבת שהם מנסים להישאר רלוונטיים. הם יכולים להישאר רלוונטיים אם הם יראו, כן, האירועים של העבר ניבאו את העתיד או מין משהו בסגנון הזה. וגם באמת בחצי שנה האחרונה יש כל כך הרבה דרמות בבית המלוכה, שאני חושבת שהם נורא רצו להתייחס לזה, וזאת הייתה הדרך היחידה שלהם להתייחס לזה מבלי לצלם, את יודעת, פרקים על אירועי השנה האחרונה.
כן.
טל, אם אנחנו נבקש ממך עכשיו לחזור אחורה, לחשוב על כל הסדרה, יש איזה רגע אחד כזה שאהוב עלייך במיוחד, שזכור לך במיוחד, שישאר איתך?
כן, יש רגע שאני חושבת שגם אתה ואני דיברנו עליו באחד הפרקים כשעסקנו באימהות של אליזבת.
כן.
בעיניי זה אחד מקווי העלילה הכי מעניינים של הסדרה הזאת, והיא מספרת שהיא בעצם, היא לא כל כך מיודעת איזה אימא היא הייתה, היא לא סתם באתי על הילדים שלה, והיא לא הכילה אותם, היא ישבה בצד בזמן שלא יודעת, מטפלת או משרתת או מישהו עשה את זה, ויש לה קונפליקט נורא גדול עם הדבר הזה. ואני חושבת ששם הסדרה הצליחה להראות בעיניי הכי יפה את הרגעים השבריריים שלה, בסדר? דווקא בתור אימא, וגם אני חושבת יחסית בתחילת הסדרה מול פיליפ, שמין מחפש את עצמו בתוך הסיטואציה הזאת, ומנסה למצוא לעצמו מקום, והיא במין סיטואציה שבה עבור כל העולם היא השולטת, היא המלכה, ועבורו היא לא בדיוק הדבר הזה, ויש מתח קונפליקט נורא גדול בין שני התפקידים האלה אצלה פנימה בתוך הנפש. וזה היה בעיניי מאוד מעניין ומאוד יפה ושוחק יפה, ובכלל געגועי לקלר פוי, אני יודע שאני זו בטח הכי טובה בעיניי מכל ה...
מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. זה הלך והידרדר מהרבה בחינות. והשנואה עליי זו דיאנה, כידוע לכל מאזיני ההסקט, שזה פשוט צחקנית שעושה אותה נורא.
טוב, גם הייתה שם מגזמת מימיקות וזה...
ממש, כן, זה נורא.
יש משהו בדיאנה שאני מרגיש שלא משנה מה הם היו עושים, זה דמות שאי אפשר לייצג אותו, היא צריכה להישאר בדוקו, היא לא צריכה...
מה אם לשחק ולא לחכות? זה שני דברים שונים פשוט.
זאת נקודה מאוד חשובה מה שאת מעלה, כי אני חושבת שהעונה הזאת נשארה מבולבלת, התסריטאים שלה נשארו מבולבלים בין חיקוי לבין פרשנות של האירועים, והלכו יותר מדי פעמים לכיוון החיקוי. עכשיו, חיקוי אם הוא לא מושלם, כאילו את מפסידה, ואף פעם אפשר באמת לעשות חיקוי מושלם. ומצד שני, הפרשנות שהם נתנו נשארה יחסית חלשה, כי הם לא העיזו לקחת את זה יותר מדי צעדים קדימה, כי אז הם היו מאבדים את האלמנט של החיקוי. אז גם בפרק הזה אני חושבת יש כל מיני קפיצות כאלה, בין נגיד במרפסת רואים אותה, ואז יש פוטג' אמיתי מהג'ובילי האמיתי
נכון,
של
נכון,
המלכה. כן. אז זה כל הזמן מין איזה ריקוד כזה בין מה באמת קרה, לבין מה אנחנו חושבים שזה קרה, לבין הסיפור שאנחנו חושבים שקרה שם מאחורי הקלעים, או היינו רוצים לחשוב, אנחנו מקווים שהוא קרה. כאילו אם לא לגמרי הכריעו בין העמדות האלה בעיניי.
בקלייר פורי ננוחם, נראה לי שזה הגיע זמן לצפייה חוזרת בעונות הראשונות. טל לוין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, טל.
יאללה, ביי.
עד כאן הפרק התשיעי ביומן הצפייה של הכתר. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי הסקט, גם של עונות 4 ו-5, זמינים באתר וביישומון כאן. וביישומוני הסקטים השונים, אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. הפרק הבא הוא פרק הסיום, החגיגי. כלומר, אנחנו נהיה חגיגים, אני יודעת לגבי הפרק. עוד נראה לגבי העניין הזה. תודה רבה למפיקה שלנו, טל ניסן, תודה לטכנאים, תמיר צוברי ושלומי יצחק, ותודה לך, אלעד ברנוי.
תודה לך, מאיה סלע. נתראה בפרק הבא.